שנה. כל חי תמיד איתי. חדשות כל חי. השעה 10.
לילה טוב באולפן בני הראל. חבר הכנסת אורי מקלב מיהדות התורה מגדיר את המצב במשק הישראלי קטסטרופה כלכלית.
אנחנו היום נמצאים בקטסטרופה כלכלית שרק לאחרונה קצת שר האוצר המנוכר שלא מכיר בזה ולא חש בזה, הוא לא יודע שיש עליות מחירים בתחבורה ציבורית, והוא לא יודע שיש בעיה שזה קושי בכלים חד פעמים ויש מדיחים, אבל בעיקר הוא גם לא יודע שהדיור עולה והשכירות עולה. אדם חי בתוך בועה רק לראות רשימת ניגוד העניינים שלו, של רשימה ענקית של עשירים שועי עולם, שזה החברים שלו, שם באמת לא חסר שום דבר. הציבור מרגיש את זה.
חברת הכנסת מירי רגב מהליכוד קוראת לחבר הכנסת ניר אורבך מימינה לעזוב את הקואליציה, ומודה כי מפלגתה מנהלת איתו מסע ומתן.
אדם עם כיפה על הראש שרואה לאיזה מצב הגענו עם הממשלה הזאת, צריך לעשות את הצעד הנכון, כי מי שאוהב את מדינת ישראל יותר מאשר את האגו של עצמו, הקדוש ברוך הוא מחזיר לו בטוב. אנחנו נמצאים במסע ומתן איתו, כן, וגם עם גורמים נוספים בתוך הקואליציה שקוראים לעצמם ימין. מה הבעיה? קח את עצמך, בוא תאסוף בבקשה את הקואליציה הרעה הזאת. לאן זה מוביל אותנו? כל יום שעובר זה עוד ועוד פגיעה באזרחי מדינת ישראל, וחכה, אתה תראה מה יקרה עוד חודש חודשיים עם יוקר המחיה.
מקלב ורגב אמרו את הדברים בריאיון למהדורה המרכזית של כל חי עם אבי ממרן. ראש הממשלה נפתלי בנט מתייחס הערב לראשונה לחשש מפיגוע איראני בטורקיה. אנו עדים בימים אלו לניסיונות לפגוע בישראלים השוהים ביעדים שונים בחול. זרועות הביטחון של מדינת ישראל עושות הכל כדי לסכל זאת. לא נאסס להפעיל את עוצמתה של ישראל בכל מקום בעולם למען שמירה על אזרחינו, דברי ראש הממשלה מהם הביא כתבנו המדיני, שלמה אוריזל. אגף המבצעים בצהל פרסם הערב הנחיה חדשה, לפיה כל הקצינים, אנשי הקבע והחיילים, הנמצאים על אדמת טורקיה, מחויבים לעזוב את המדינה המוסלמית בטווח הזמן המיידי. עוד הוחלט כי כל האישורים החריגים שניתנו לקצינים לשעות בטורקיה מבוטלים לחלוטין, ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון, קובי פינקלר. מפכ"ל המשטרה רב ניצב קובי שבתאי נועד היום עם מרן האדמו"ר מגור במעונו בירושלים, ודן עמו בשיתופי פעולה בין המשטרה לציבור החרדי. כתבנו בנצי ליזרוביץ' מעדכן כי בפגישה המפכ"ל הציג בפני האדמו"ר תוכניות להקמת תחנות משטרה שומרות שבת בערים החרדיות. ההסתדרות הרפואית תכריז על שביתת מחאה במערכת הבריאות למשך 24 שעות ביום חמישי הקרוב, בעקבות האלימות כלפי הצוותים הרפואיים בבתי החולים. כתבנו צבי טסלר מוסר כי תושב באר יעקב נעצר מוקדם יותר היום בשל תקיפת רופאה בקופת חולים כללית בעיר. הסתדרות המורים הודיעה כי הלימודים מחר בכל מוסדות החינוך במחוז הדרום, למעט החינוך המיוחד, החלו בשעה 10 בבוקר. כתבנו איתי גדסי מציין כי סבב השביתות של ההסתדרות צפוי ככל הנראה להסתיים השבוע. עדכונים נוספים באתר כל חי. והתחזית מיד.
תחזית מזג האוויר בחסות.
עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני ספירי שבת, בעיצוב מרהיב לשימוש במים החמים והקרים בשבת למהדרין ללא פשרות. הכי איכותי, הכי מעודר. עכשיו במחיר השקה מיוחד ברשת מחסני חשמל.
ועד כאן חדשות כל חי.
כל חי תמיד
כבר 25 שנה, כל חי תמיד איתי. על הפרשה ועל השבוע עם הרב מרדכי נויגרשל.
בטרם ניגש היום כדרכנו לנושאים שיעלו קהל המאזינים, כמה דברים, כמה נקודות שהזמן גרמן בבעיות השעה. היושב פה מאחורי המיקרופון, במשך שנים עמד בראש החץ, כשליחו של הרב אלישיב, של הוויכוחים הפומביים והתקשורתיים בין דתיים וחילונים. המסקנה ממפגשים אלה הייתה תמיד שקשה מאוד ואפילו מביש לייצג את הצד החילוני. ותמיד רחמתי על מי שנגזר עליו לעשות זאת, כפי שיוסבר. כשמתנהל ויכוח על נושא כלשהו, כל צד מנסה להציג את עמדתו כעמדה ערכית. מנסה להסביר את התנהגותו כהתנהגות שנובעת מערכים, את השקפתו כהשקפה שמסתמכת על ערכים, ערכים כאלה, ערכים אחרים, כל נושא והערך שלו. כל אחד מנסה ליצור את הרושם שהערכים הם אלה שמניעים אותו. כיצד נמדד אדם אם באמת דעתו והנהגתו והתנהגותו נובעת מגישה ערכית ולא מסיבה תועלתית פיזית, כשהטיעון הערכי הוא בסך הכל כסות עיניים, מין עלי תאנה כזה. את הדרך לימד אותנו הגרו, הגרון מבילנה. על מגילת רות אומר הגרו, נעמי השתכנעה לקחת את רות, השתכנעה בכנות רצונה להתגייר, כשהיא ראתה שהיא מתאמצת ללכת, כמו שכתוב, ותראה כי מתאמצת היא ללכת אימה, ותחדה לדבר אליה. מה ראתה נעמי? כשרואים אדם שנמצא בנקודת בחירה, הוא מחליט על צד מסוים ורץ בכלילות ובעליצות לאותו צד, סימן שהבחירה הזאת נוחה לו. סימן שהוא לא צריך להתגבר על כלום. בחירה כזאת היא בדרך כלל מטעם היצר הרע. גם אם הוא ינמק אותה באלף נימוקים חכמניים, ערכיים וצדקניים, האדם אינו רץ בקלות ליישם ערכים. זה קשה. נעמי ראתה שקשה לרות, שההחלטה של רות להצטרף אליה אל נעמי כרוכה במאמץ, אז ידעה שההחלטה היא החלטה ערכית והיא נובעת ממקור טהור. בכל הוויכוחים בין המאמינים לחילונים, שני הצדדים מדברים בשם ערכים כאלה או אחרים. אבל בסופו של דבר, אם החילונים ינצחו, תהיינה להם הנאות, והמאמינים, אם הם מנצחים, הם דורשים מעצמם קורבנות. למשל, שבת, הצד החילוני ידבר על ערך חופש הפרט, היעדר כפייה, חיה ותן לחיות. אבל תכליס, אם הוא ינצח, הוא יוכל לנסוע לכל מקום, כל הכבישים יהיו פתוחים, תחבורה ציבורית תזרום, ויהיה לו יותר נוח. ואילו הצד המאמין, אם הוא ינצח בוויכוח, הוא מדבר על ערכה של שבת, ואם הוא יצליח, הרי גם הוא יצטרך לוותר על הנוחיות. כשרות, הצד החילוני שוב ידבר על ליברליות וחופש הפרט, אבל בסופו של דבר, תכלס מדובר על זלילה. ואילו הצד המאמין מדבר על ערכים שמגבילים אותו, וגם ייקרו את המזון שהוא צורך. צניות, הצד החילוני ידבר על חופש, ואם יצליח, יזכה בהפקרות. הפקרות בשטח הלבוש וברשות הרבים. ואילו הצד המאמין מדבר על קדושה ומגבלות לבוש, הן ברשות היחיד והן ברשות הרבים, וכשיצליח ייטול על עצמו את אותן המגבלות. וכך בכל נושא ובכל תחום. אחרי מותו של רב אורי זוהר, התברר שיש שני אנשים כאלה. אורי זוהר היוצר, השחקן, הבמאי, מלך הבוהמה, ראשיית תרבות, המתנסח בגסות והמתנהג בפרעות, והרב אורי זוהר המתמיד, עדין הנפש, המסתפק במועט, המתעלה מעל ענייני הגשם ועוסק רק בענייני רוח, העוזר ודואג לחינוכם של ילדי ישראל, המקדיש את זמנו לכל מי שרק רוצה וצריך, וכולי. וכך נראית החברה הישראלית. גיבורי הרוח של החילוניות הם אנשים היוצרים יצירות כלילות של בדיחות והצגות, שגם כשאינן משלהבות יצרים, הן חלולות, הן ריקות, וגיבורי הרוח של המאמינים הם אנשים ההוגים ברוח, וחיים את חיי העולם הזה, כשהם מלאים יום ולילה בעניינים ערכיים. הדוברים החילונים דיברו על עברו של אורי זוהר, על הופעותיו המבטחות, על הבדיחות הכלילות, ועליהן הם התחבקו. והדוברים המאמינים בהשם דיברו על אישיותו כפי שהתגלתה ב-40 השנים האחרונות, על לימודו, על עדינותו ועל מסירותו עבור הכלל. שוב מהדהדים דבריו של החזון איש אודות העגלות. זו המלאה וזו הריקה. נכון, כל אימת שציטוט זה עולה לכותרות מעלהו את חמתם של אלה שהחזון איש לא הצליח לראות משהו בעגלתם. גם העגלה שלנו מלאה, טוענים הם. והנה הדברים מתבררים שוב, ואין צורך לפרט. אמר שלמה המלך, מצרף לכסף וחור לזהב ואיש לפי מהללו. את ערך הכסף שבגוש המתכת יבדוק הצורף. את הזהב בודקים על ידי הכנסתו לחור ההיתוך. וכיצד בודקים אדם? לפי מהללו. שומעים את מה הוא מהלל, ויודעים מה משקלו הסגולי האמיתי. ועל זה אפשר לחזור ולומר את תפילתו של רבי נחוניה בן הקנה. מודה אני לפניך מלך חי וקיים, ששמת חלקי בין יושבי בית המדרש, ולא שמת חלקי בין. ולתשומת ליבו של מוביל המריצות הלאומי, למה לך להתאמץ? הרי הרבה יותר קל לדחוף מריצה ריקה בירידה אל עבר הזבל, מאשר מריצה עמוסה וכבדה בעלייה. ואם כבר דיברנו על המריצות, גם היום התברר משהו. מר כהנה חביבם של החילונים, של הדוברים החילונים, של הוגי הדעות החילונים, זה שנראה היה שהוא עומד למלא את תקוותם ולהפוך את קערת הדת על פיה בצורה פרוגרסיבית, מה שנקרא, בצורה ליברלית, בצורה נגישה לכולם, כותל, גיור, כשרות, רבנות. והנה, כולם, כל כלי התקשורת נשאו אותו על כפיים, עד שהוא רצה, אמר שהוא היה שמח להעלות את הערבים על רכבת, לא על מריצות, ולשלוח אותם לשוויץ, לא להשפעה, שיחיו שם חיים מדהימים, לא לזבל, וכל אלה שכל כך פיערו אותו מצד אחד, וכל כך שתקו כשחברו לממשלה שלח את החרדים אל המזבלה במריצות, פערו פיהם, והוא מיד היה צריך להתנצל, ולא מספיקה התנצלות אישית, הוא צריך להתנצל בפני הציבור כולו, להביע את התנצלותו, וואי, 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 מה שקרה פה, ושוב מתברר. הרי איך אתם רודפים אחרי מושא אהבתכם, ידיד נפשכם, שכל כך הרצתם אותו? מתברר שחיי המדף של ההרצה הם קצרים ומצטמצמים כל אימת שנראה שהוא עושה את רצונם. מתברר ששנאת החרדים יותר פועלת, יותר משחקת תפקיד מאשר אהבת זה שעושה את רצונם. הם צריכים שחס ושלום לא יגיד אף מילה על הערבים, גם אם הוא לא אמר שום דבר נורא. הוא באמת לא אמר שום דבר. מה הוא אמר? הוא אמר שהוא היה שמח אם הם היו חיים חיים טובים בשוויץ. מה כל כך נורא באמירה הזאת? אבל אוי ואבוי לך. אפשר להבין את זה קצת באופן שלילי, וכבר הלאום הגדול. אשריכם ישראל, בזמן שעושים רצונו של מקום, מוסרם ביד אומה שפלה, ולא סתם ביד אומה שפלה, ולעד בהמתן של אומה שפלה, גמרא במסכת כתובות בפרק מציאת האישה. לפחות אנחנו יודעים עם מי יש לנו עסק, ומתן כהנא למד את זה היום בדרך הקשה. מספר הטלפון שלנו 03-593-93. ערב טוב.
שלום הרב.
שלום שלום.
קודם כל הרב, ישר כוח גדול, מאוד נהנים מהתוכנית. רציתי לשאול הרב שאלה, הרי ידוע באמת מה שאומרים בשבח פירוש רשי על המקרא ועל על החומש ובכלל, בעיקר על החומש, אני שואל על החומש, אז יש לי שאלה כמובן בכל הענבה והדרך הרס, רק בשביל ללמוד, אבל לכאורה, לכאורה שרואים את פירוש רשי על החומש, אז על פניו ברוב המקומות רשי או מצטט גמרא שמדברת בנושא, או שאת הספרה, או שאת המדרשים השונים, וכמעט זה לא מביא פירוש עצמו, כמו הרמב"ן או שאר המפרשים. אז כאילו, איפה אפשר לראות את הפנינה הגדולה, כאילו ברש"י, את השבחים הגדולים שנותנים, כאילו, כמובן אם דרך ארץ, ודאי שאני מתבטא לדברים, רק עשיתי לראות איפה אפשר לשים את הדגש.
אנחנו חיים בדור, מבחינה לימודית, כן? צורת הלימוד בדור שלנו, המאסף לכל המחנות, הוא שאנחנו כדי להתפעל צריכים ברק, צריכים חידודים. סליחה, אבל בדורות עברו ידעו אנשים להעריך את עצם הדבר. צריך לדעת שרשי היה לו קו ברור מאוד בפירושו לתורה. הקו של רשי היה פשט. אבל פשט גם כן יש לו כללים. הרי כשכתוב 70 פנים לתורה, לכל אחד מהם צריך שיהיה פנים, על פי כללים שהתורה נדרשת בהם. ורשי טבע מה זה פשט. וכל המקומות שרשי מצטט חז"ל, פירוש דבר שהחז"ל הזה הוא ברובד הפשט. וצריך להיות בעל רוח הקודש כדי לדעת את ההבחנה הדקה הזאת. מתי דבר הוא ברובד הפשט, ומתי דבר הוא ברובד אחר. והרבה פעמים רשי מדגיש כמדרשו, והרבה פעמים רשי אומר דברים שכתובים בגמרא, ולא אומר כמדרשו. ויש חומשים גם כן שכתובים שם כמה כללי לימוד רשי, כדאי לראות את זה. אבל זה לא כל הכללים. מה שמספרים על רב שמשון מאוסטרופולי, שהגדול המקובלים בתקופתו, שחיבר חיבור גדול על דרך הקבלה, הוא היה כאמור גדול המקובלים בתקופתו, ואמרו לו מהשמיים שהוא ארוך מדי, והוא תמצאת אותו, ועדיין אמרו לו שהוא ארוך מדי, והוא תמצאת אותו עוד, והתברר לו לתדמתו, שיצא לו פירוש רשי על התורה. אני לא מאמין בסיפור הזה, כי אני לא מאמין שיכול היה למישהו, ולו גם לרבי שמעון של אוסטרופולי, לצאת פירוש רשי על התורה, אלא אם כן אומר, שאחרי שכבר רשי הוריד את זה לעולם, זה אפשרי, אבל אנחנו, הסיפור הזה, מלמד אותנו את ההתייחסות לפירוש רשי, שהוא מכיל בתוכו בתמצית את כל סודות הקבלה.
יש עוד משהו קטן לשאול?
כן, בבקשה.
פשוט אני שומע הרבה את השיחות של הרב, הרבה גם השיחות הישנות שממש משנות ה-90, מאוד נהנה מהדברים, ופשוט רציתי להתחיל קצת ללמוד מערל, כי אני רואה שהרב מביא הרבה את הדברים ומאוד נשמע דברים טובים, רק אני לא יודע במה להתחיל. רציתי אולי אם הרב יוכל להמליץ על איזה ספר שהוא יותר טוב להתחלה, משלא למד מערל.
קודם כל אני רוצה לומר שמשנות ה-90 ועד היום אנחנו מדברים על אותה תורה. אז כך ששנות ה-90 זה אין הבדל. דבר אחר, לגבי גוף הדבר, לגבי גוף הלימוד של מערל. הייתי ממליץ להתחיל ללמוד בספר תפארת ישראל. תפארת ישראל זה ספר על התורה, וכמדומני ליבי אומר לי שהספר הזה יש בו קצת יותר אפשרות להיכנס ללשונו של מערל ולסגנונו של מערל. או, הייתי אומר, למי שבאמת, באמת שקוע בתורה, ודברי מחשבה לא זרים לו, יצאו, אני לא יודע כמה כרכים יצאו, אבל יצא, אני ראיתי לאחרונה ספר שנקרא נתיבות אור, מערל נתיב על התורה, נתיב התורה, 8 פרקים ראשונים של נתיב התורה, שיעורים של רבי ישראל אלב אינטרופ. יש שם גם דברים על דרך הסוד, אבל רוב הדברים הם לא על דרך הסוד. יש שם יסודות נפלאים ודרכים ודרך איך לנתח את דברי מהר"ל. הרי הקושי בלימוד מהר"ל הוא כפול. מצד אחד מהר"ל חי בתקופה שהפילוסופים עדיין משלו בכיפה, והלשון שלהם עדיין הייתה מקובלת, אני מתכוון לרמב״ם, לחסדאי בן קרשקש, לספורנו, רלבג, השפה שלהם. ומצד שני, הקבלה כבר הייתה ידועה ודאי למהר"ל. אז הוא לביש יסודות מתורת הקבלה בשפה פילוסופית. והוא לא השאיר אחריו כאלה שהמשיכו לדבר באותה שפה, ולכן דברי מהר"ל מצד אחד הם עניים במקום אחד ועשירים במקום אחר, ומצד שני אפשר ללמוד מהר"ל רק, להבין את המושגים של מהר"ל רק מתוך מהר"ל עצמו. אבל הקושי השני, מהר"ל מאוד מאוד, נראה כמאוד מאוד מעריך. והרבה פעמים נראים הדברים כחזרות, וזה לא ככה. לכן צריך ללמוד בדקדוק רב. אז או תפארת ישראל, או נתיב התורה עם נתיבות אור, או באר הגולה, וזאת למרות שבאר הגולה זה ספר מאוד ספציפי על תורה שבעל פה. היה, כשאני כתבתי את הביאור שלנו על באר הגולה, בארה של מרים, לא רציתי לכתוב ביאור על מהר"ל, בגלל שזה מהר"ל, אלא רציתי לכתוב ביאור על הנושאים שמהר"ל מטפל בהם, שזה כל הנושאים של תורה שבעל פה. אבל גם דרך שם אפשר ללמוד מהר"ל, להתחיל ללמוד מהר"ל.
תודה רבה רב, יישר כוח.
ברוכים תודה. ערב טוב.
ערב טוב הרב. שלמדתי את השיעורים של הרב על אותיות לשון הקודש, מה שיש בכל הלשון, ומשום היו חסרות לי האותיות צדיק הראשונה, הרגילה והספית, וכף וספיות.
לא הבנתי, מה, האם שמעת בכל הלשון, יש בסך הכל עדות ה'?
אבל רב בכל הלשון גם אמר דרך אגב כל מיני אותיות את הבסיס שאפשר להתחיל ממנו, אבל משום מה היה חסר לי עוד צדיק והשלום סופיות.
איזה אותיות היה חסר?
חסר סופית, סופית וצדיק סופית. לא שלא קמתי לב, אבל היה חסר לי.
תשמע, אני לא נתתי שם, לא התכוונתי לתת בהקדמה הסבר סיסטמטי על כל האותיות, כי כמו שאפשר לראות, יש שם שישה שיעורים עד עוד ה', ואם הייתי רוצה לתת הלאה, אז הייתי צריך לתת עוד 21 שיעורים על כל האותיות א', כולל האותיות הכפולות, ועוד 10 שיעורים על 10 צורות הניקוד, לפחות. אבל נגעתי בזה ונגעתי בזה. האותיות הסופיות, זאת אומרת האותיות הכפולות, מנצפח, הן אותיות שמבטאות דברים כפולים, בעולם הזה ובעולם הבא, בעולם הרוחני. כשהאותיות הכפופות מדברות על העולם הזה, והאותיות הפשוטות מדברות על העולם הרוחני. חף מבטאת את כוח העשייה. חף פשוטה זה את התוצאות של כוח העשייה כשיגיע לתכליתו. מם סופית, מם מבטאת את המקור מעין בתה, וכשזה נסגר ונהיה מם סופית, פירוש דבר שהמעגל נסגר, ונעוץ סופו בתחילתו, וכשאתה מגיע לאן אתה הולך, אתה רואה שאתה חוזר חזרה אל נקודת ההתחלה, אבל בדרגה גבוהה ושלמה יותר. נון זה שער 50, בקדושה נון סופית, ובתומעה נון כפופה עד כמה שיש. וכן הלאה. פי, האות פי, אני לא זוכר בדיוק מה להגיד על האות פי, אבל האות פי זה...
זה פתיחה של פי, והקליטה לפנימיות.
זהו, האות פי מבטא פתח, ולכן בתוך האות פי צריכה להיות האות בית. עכשיו, אינני יודע מה האות פי סופית בבחינת פתח, אולי פתח, אולי שערי גן עדן, אולי שערי בית המקדש שיחזור ויתגלו, אני לא זוכר. וצדיק, אז צדיק זה צדיקו של עולם, כפי שבא לידי ביטוי בעולם הזה ובעולם הבא. ובאמת כתוב בגמרא שכל הגאולות קשורות למנצפח. לך לך, כף, פקוד תפקוד, פייס אוף פי, צמח, זה ביאת המשיח וכן הלאה.
רק שיש לו שאלה מוספת.
כן, בבקשה.
אני בתור אחד שלאחרונה נחשף מאוד לנושא של אמונה ונחור בישיבה, ובישיבה כמעט ולא מתעסקים בזה בחורים וכל שכן נחשב של הישיבה, רוצה לשאול אם זה מתאים ללמוד כבחור, ללמוד ספר הכוזרי או דרך השם או הספרים הסגנון הזה, ואם כן באיזה צורה ובאיזה...
דרך השם, אני לא ממליץ להתחיל בדרך השם, כי דרך השם זה כמו ללמוד אנציקלופדיה. לפני דרך השם, אם רוצים ללמוד רמח"ל, צריך ללמוד דעת תבונות. ואחרי שלומדים דעת תבונות טוב, עם ההגאות של רב חיים פרידלנדר, ולומדים דרך השם, פתאום רואים שכל דרך השם, כל דעת תבונות מקופל בשניים, שלוש פסקאות בדרך השם. ואז מבינים עד כמה רחב הספר דרך השם, ועד כמה מחמיצים אלה שלומדים את זה סעיף אחר סעיף, כי לא שמים לב מה טמון בתוכו. אבל לפני דרך השם ודעת תבונות, בוודאי ללמוד ספר הכוזרי, הרב וולבה היה אומר שבחור אברך שלא יודע ספר הכוזרי, הוא מופקע בעיניו.
אז גם זה מתאים לבחורי ישיבות.
ודאי שזה מתאים לבחורי ישיבות, אלא למי זה יתאים? לספנים? ברור שזה מתאים לבחורי ישיבות, זה חובה לבחורי ישיבות, רק מה? לא צריך להיסחף. זה כמו שרב חיים מוולוז'ין דיבר בנפש החיים על מוסר ואמר שזה קו חומתין, כך צריך לזכור, כתוב בשולחן ערוך בסימן שינזיין, שבשעה שהרב דורש בבית הכנסת בהלכה, אסור ללמוד דברי אגדה בשבת. למה? כי דברי אגדה מושכים את הלב ולא יגיעו לדרשה, והלכה למעשה זה דבר יסודי. גם לימוד המחשבה צריך לדעת הוא אחר לגמרי כשאדם הוא למדן. ואת הלמדנות לומדים מלימוד הגמרא. ולכן זה לא אמור להיות במקום ולא על חשבון לימוד הגמרא בישיבה כפי שלומדים, צריך להקדיש לזה זמן. כל יום. חצי שעה, רבע שעה, חצי שעה, לא יותר.
תודה רבה, הרב.
ברוכים תהיו.
עכשיו איתכם, על הפרשה ועל השבוע, עם הרב מרדכי נויגרשל.
חושבים קדימה, עם אליעזר גרוס, יושב ראש קבוצת בסדנו, ואנשי מפתח בכלכלה. כל יום ראשון ב-10 בלילה, תשובות לשאלות המאזינים שרוצים לדעת איך להשקיע נכון. להשארת שאלות, 039-039-039, שלוחה 9. חושבים קדימה, בהגשת אסף קליין. ראשון, 10 בלילה, כאן בכל חי.
מבצע קיץ מיוחד, בעינית. גם מסגרת וגם עדשות שמש עם מספר ב-289 שקלים בלבד. המבצע כולל מגוון רחב של משקפי שמש אופנתיים עם עדשות מסננות קרינה להגנה על בריאות העין. עכשיו בסניפי עינית ברחבי הארץ, בכפוף לתקנות.
שלום, כנר ימון, מנכ"ל עמותת בית חם. בעולמנו המאתגר, אנשים רבים מחפשים איש מקצוע שיכוון, ידריך ויסייע בזמני לחץ ומצוקה. בדיוק לשם כך פיתחתי את קורס ITT בהנחיית המאסטר דוקטור אמיר קוליק. גם אתם יכולים להיות השליחים לכך. בימים אלו יוצא לדרך המחזור השביעי של קורס ITT שבניהולי ובהנחיית המאסטר דוקטור אמיר קוליק. אתם מוזמנים להצטרף למאות בוגרים מרוצים שסיימו את הקורס ובהמתחתם ארגז כלים טיפולי המאפשר להם לסייע לזולת תוך תחושת שליחות, סיפוק ופרנסה ברווח. להרשמה לקורס המתחיל בימים אלו, התקשרו עוד היום ותיהנו מקורס עוצמתי ופרקטי. להבטחת הצלחתכם, התוכנית כוללת מנטור אישי לכל משתתף. נותרו מספר מקומות אחרונים. הזדרזו והתקשרו עוד היום, 0733-300-200, 0733-300-200. הקורס מיועד לגברים ונשים ומועבר במועדים שונים.
קונים מיטה? משדרגים את הסלון? עשו לעצמכם חיים קלים. בטרנזיט, פלטפורמת ההובלות של ישראל, מחכים לכם אלפי מובילים ומתקינים בכל הארץ. פשוט מקלידים בגוגל טרנזיט הובלות, פותחים הזמנת הובלה ומוצאים מוביל במהירות. טרנזיט, ככה מובילים היום.
הילולת אביהם של ישראל, מורנו ורבנו, מרן הראשון לציון, הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק וקדוש לברכה. נשים, יום רביעי, כ"ג בסיוון, 22 ביוני. גברים, יום חמישי, כ"ד בסיוון, 23 ביוני. בבנייני האומה בירושלים בשעה 7 בערב. תוכנית אומנותית עשירה, כיבוד וקטעים נדירים מחיי הרב. כרטיסים באתר גלטיקט וטיק צ'אק או חייגו כוכבית 5165, כוכבית 5165.
אביהם של ישראל קוראים בשמך, מרדכי.
מזל טוב!
קונקורד, כל האולם בשבילכם.
קונקורד, משכן האירועים של גוש דן, מזמין אתכם לחגוג אירוע בסטנדרט שלא ראיתם. חוויה גסטרונומית מדהימה, בחשרות מעודרת ובמיקום מרכזי. מתחם העסקים BBC בבני ברק.
קונקורד, כל האולם בשבילכם.
בשבילכם.
03-677-6600.
קונקורד.
מבצעי קיץ לא עתים בנתיב החסד. לדוגמה, שלגון הקוסם ריו, גומיגם וביסקולדה נסטלה, טילון קורנטו וקליק שטראוס, 3 יחידות רק ב-11 שקלים ו-90. קמח כוסמין מנופה 80% או לבן, 1 קילוגרם מעולה, בחשרות בדץ העדה החרדית, רק ב-12 שקלים ו-90. סבון ידיים פינוק 950 מיליליטר, רק ב-8 שקלים ו-90. ועוד המון מבצעים שתמצאו רק ב... הקיץ הזה מתבשרים לתיאבון במחירים שוברי שוק ברשתות נתיב החסד ובר כל טוב. לדוגמה, קרעיים או ירחיים, אוף כפו, קהילות, רק ב-29 שקלים ו-90 לקילוגרם. חזה אוף חצוי עם עצם כפו אחדות בחשרות ערב לנדו, רק ב-19 שקלים ו-90 לקילוגרם. בשר מספר 8 או לשון בקר עטרה, רק ב-39 שקלים ו-90. כנסו עכשיו לסניפי נתיב החסד ובר כל טוב ותהנו מהחיסכון.
עכשיו איתכם על הפרשה ועל השבוע עם הרב מרדכי נויגרשל.
עוד נקודה רציתי לומר, דבר שלמדתי לפני הרבה שנים בשם הרב אורי זוהר. סיפר הרב מרדכי ארנון שביותו צעיר פעם אחד פגש את הרב אורי זוהר, ביותו אורי זוהר, כשלבחור צעיר בעמדה שבה מרדכי ארנון היה, הוא היה נחשב כמשהו שמסתכלים עליו מלמטה למעלה. ביקש ממנו, תן לי איזושהי יצאה טובה. תן לי איזושהי יצאה טובה. אמר לו אורי זוהר ככה, אמא שלי לימדה אותי, שכשאתה עומד על במה, לא מספיק שתהיינה לך 2 עיניים, אתה צריך שתהיינה לך 3 עיניים. ב2 עיניים אתה רואה את הקהל, ובעין השלישית אתה צריך לראות איך אתה נראה בעיני הקהל. הרבה אנשים חסר להם העין השלישית. אנשים כאלה אסור להם להיות על במה, על שום במה. כל אלה שנמצאים בפני ציבור, בין אם מדובר על ויזואלית, או מדברים כמו עכשיו שאנחנו מדברים, לא מספיק שהם יראו את מי שאליהם הם מדברים, הם צריכים גם לשמוע ולראות איך הם נראים ואיך הם נשמעים. אחת הבעיות החמורות שאנחנו רואים אצל הפוליטיקאים שנמצאים היום במה שנקרא קואליציה, זה שלחלק מהם אין את העין השלישית. לגמרי, הם לא נשמעים, הם לא שומעים איך הם נשמעים. הם אומרים דברים שנראים מגוחכים בעליל, והם אומרים את זה בכזאת הבאה, שנראה שמשהו קרה להם. מדברים, הוי האומרים, לאור יום ולחוש, לאור חושך ולחושך אור, ליום לילה וללילה יום, ואומרים את זה בכזאת רצינות, ואתה חושב, האנשים האלה צריכים לקבל החלטות. אחד האנשים שלא שומעים איך הם נשמעים, זה שר האוצר. וכשהוא דיבר על לומדי תורה, כל אלה שסביבו תופכים לו על הכתף, אבל הוא לא שמע איך הוא נשמע באוזני אנשים נורמליים שכבוד עם ישראל חשוב ביניהם. אני רוצה להקריא פה קטע של תגובה שנכתבה למר ליברמן, לא על ידי אדם המוגדר כאדם חרדי, אבל אדם שמוכר בציבור, הגיע לידי התגובה שלו, נשלחה אליי התגובה שלו, וחשבתי שמן הראוי להקריא אותה, ואולי גם זה ילמד אותנו איזו הדרך להגיב בלי להתלהם. התגובה הזאת נכתבה על ידי יהורם גאון. והוא כותב ככה. בהתייחס למה שמר ליברמן אמר, אני רוצה לדבר על הדף הזה, שנלמד היום בקצב של דף אחד ליום, על ידי מאות אלפי יהודים בכל העולם, בלימוד שנמשך 7.5 שנים, עד תום כל הדפים. הדף הזה עליו מדבר כבוד השר, הוא דף אחד מתוך התלמוד שנכתב בבבל, ובו פירושו של רשי בן אשכנז מגרמניה, ובנסף לכך פירושו של רבנו חננאל מצפון אפריקה, כשבשוליים הפניות לרמב״ם בן מצרים, וזה לא הסוף. באותו הדף יש גם הפניות נוספות לשולחן ערוך שנתחבר בארץ ישראל, בנוסף להגהות של הרמ"א, רבי משה איסרלס, שנכתבו בפולין. וזה בערך האיזה דף הזה עליו מדבר השר, שכל העולם היהודי היה שותף בכתיבתו, שלא לדבר על פירושו. הגדולה האמיתית שבדף היא התופעה הפלאית שאנשים רואים אורח חיים בלמדם אותו. כן, לימוד לשמו. זוהי התכונה הגאונית שסיגל לעצמו העם היהודי בדורותיו, ואשר משמרת את רוחו לאורך אלפי שנים, ושומרת אם כך על קיומו הנצחי. כאילו אמרנו שהאמצעים הפכו בזכות עצמם ללא פחות קדושים מן המטרה. כשהילד היהודי בן השלוש בכל ארצות הגלות החל לומד, כל הילדים הלא יהודים שבסביבתו שיחקו. כי ההורים של כל ילדי העולם בגיל הזה לא הבינו את הסוד הזה, שזה אפשרי בכלל. לא שיערו שילד יכול בכלל ללמוד בגיל כל כך צעיר. לעומתם בפרקי אבות, בסוגריים היהודי, כתוב בן חמש למקרא, וזה כתוב כצו לחיים, וזה סודה של האומה העברית, האומה שידעה את החוק של ושיננתם לבניך עוד מראשית עלייתה על הבמה ההיסטורית. כשמדברים שרה בדף הזה שאלפי יהודים לומדים ומשננים כל יום, ראוי להשיל את הנעליים קודם, מפני כבודו וייחודו והיותו נר התמיד של עמנו. את העין השלישית הזאת לא רכשו אלו שמדברים שרה ומבזים בסך הכל את עצמם. מספר הטלפון שלנו 03-593-93, ערב טוב.
כן, ערב טוב רב.
ערב טוב ברוך.
רציתי לשאול שאלה בעניין לימוד וסיכום ספר מוסר, ונסביר מה אני מתכוון. אני כרגע נגיד לומד מכתב מאליהו, שיחות מוסר, דרוש נגיד רבנו נעל משנה וכדומה. רציתי לשאול גם מבחינה של איך ללמוד את זה, האם ללמוד מאמר של הרב דסלר, ואז התחיל לסכם את הדברים. וגם איך לסכם, כי אי אפשר, כי כל מילה שלהם זה מילה בסלע ואין סוף לסיכום. השאלה מה גדר בדברים האלה, גם בכלל של איך ללמוד את זה, כאילו קודם כל לגרוס ואחרי זה להבין, וגם לגבי הסיכום עצמו, מה לסכם וכמה, ואיך.
השאלה הזאת היא שאלה שצריך להכיר את השואל כדי לתת תשובה שתהיה הולמת אותו, כי זה שונה מאדם לאדם. בכל אופן אני אגיד משהו. מכתב אליהו למעשה זו אנציקלופדיה של מחשבה ומוסר. ורעיונות. והספר עוסק בנושאים שונים. לסכם, פשוט לקחת קטע ולסכם אותו, אני לא בטוח שזאת עצה טובה לכולם, רק למי שבאמת מתמיד. כי קונים מחברת, קונים, או שמתיישבו ליד המחשב ופותחים קובץ, ומתחילים לסכם בהתלהבות, ואחר כך ההתלהבות יורדת, ובסוף, אחרי כמה וכמה דפים בודדים, הכל גובע. אני הייתי מציע לעשות כרטסת. ואומר, כשאתה קורא קטע, לא משנה אם זה הרב דסלר, רואים ספרים שעוסקים בנושאים יותר ספציפיים. ואומר, כך אמונה וביטחון של החזון איש. כך נפש החיים. כך ספרים קדומים יותר, כמו רמחל, כמו רבנו יונה, שערי תשובה וכן הלאה. תלמד בעירנות. הווה אומר ככה, הרי מה הבעיה שלנו כשאנחנו לומדים את הספרים האלה? הבעיה היא שביום הראשון לומדים בהתלהבות, ביום השני פחות, ואחר כך מרימים את הראש מהספר ומנסים לזכור מה למדנו, ואנחנו לא זוכרים. זה לא אמיתי. יום אחד, היותי נער צעיר בגיל 16, ראש הישיבה בה למדתי ניגש אליי, ובאמת הוא היה אדם שהתלמידים היו יראים ממנו מאוד. והוא ניגש אליי ככה בהפסקה מיד אחרי שיצאנו מבית המדרש, וניגש אליי פתאום ושואל אותי, מה למדת היום? אני נכנסתי לבלק אאוט, לא זכרתי כלום. ובאותו יום במקרה כן למדתי, אבל לא זכרתי. ועד ששאליתי מזיכרוני משהו שלמדתי שבועיים קודם ואמרתי לו, אחר כך חשבתי איזה בזיונות, הוא חושב שאני אוכל זאת שמה. אחר כך עשיתי את זה לחברים שלי, לטובים ביותר בכיתה. מה למדת היום? התברר שגם הם היו די בבלקאוט, אפילו שאני לא הייתי כל כך מטיל יראה, אני הייתי סתם ילד. כך שזה לא נכון שאתה לא זוכר, אבל נדמה לך שאתה לא זוכר. וזה מרפא את ידיך, וזאת נבואה שמגשימה את עצמה, כי מכאן ואילך אתה כבר תלמד בפחות ריכוז, כי תגיד, למה זה אנוכי? אדם צריך להיות צייד רעיונות. אם את תפתח כרטסת, קח כרטיסים של א' ב', כן? כרטיסים קטנים, ותעשה כרטסת לפי א' ב', ותתחיל ללמוד ספר מסוים. והנה אתה תגיע שהספר הזה נוגע בנקודה שנוגעת לסוגיה של ביטחון, או סוגיה של ביטחון והשתדלות, או סוגיה של אמונת חכמים, או סוגיה של מעמדו של רכוש מסוים, וכן הלאה. אתה פותח כרטיס. אתה פותח כרטיס היחס לגוי. אתה פותח כרטיס משכן. אתה פותח כרטיס ביטחון והשתדלות. ואתה כותב את מראה מקום. ואם הציטוט הוא קצר, אתה יכול גם להעתיק את זה. ואם באותו קטע שאתה לומד יש דבר שנוגע לכמה נושאים, אתה פותח כמה כרטיסים. אחרי שכבר יש לך כרטסת מסוימת, ואתה מגיע לאיזה נקודה, אתה בודק אם כבר יש לך כרטיס כזה, ואתה מוסיף על הכרטיס, ואם לא, אתה פותח כרטיס חדש. מה זה נותן? שני דברים. א', זה הופך אותך להיות לצייד, כי אתה תלמד עם עיניים פקוחות, כי אתה יודע שאתה לא תחזור על הלימוד הזה עוד פעם בזמן הקרוב, ואם תחמיץ כעת נקודה, היא תלך לאיבוד. אז אתה לומד בעיניים פקוחות. ב', כשתרצה לערוך איזשהו מאמר, או להגיד איזה רעיון, או איזה שיחה על נושא מסוים, תשלוף את הכרטיס, יש לך בסיס להתחיל להכין משהו.
הבנתי. אפשר לשאול עוד שאלה?
כן.
בנושא אחר, רציתי לשאול בעניין מחלוקות בהלכה, כאילו חז"ל, גם ברבי דורן, לא משנה אותו עיקרון, מצד אחד זה נראה שמחלוקות הם דבר שהוא דבר חיובי, וכאילו שדבר שהם רוצה אותו, כי נאמר, זה אלו ואלו דבר אלוהים חיים. מצד שני, ההשתלשלות של זה, לפעמים שאני יודע, זה כיוון שהתלמידים לא שימשו את חבותיהם כראוי, תלמידי באמת הלל ובית שמי. אז מצד אחד זה יכולה נראה כמו איזה דבר של כביכול רשלנות, מצד שני זה נראה כדבר שזה מה שהשם רצה. האם זה סותר או ש...
הייתי, אם לא היית נשמע שואל כל כך בתמימות, הייתי אומר שחרשת בעגלתי ומצאת חידתי, כי את השאלה הזאת בדיוק אני שואל, בשיעור שלי על מחלוקות, ובוא נשמע מה, 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 מה התשובה שניתנת שם. אני חושב שההבנה היא הפוכה במאמר הזה, שרבו תלמידים שלא שימשו כל צורכם. כי יש 70 פנים לתורה. ואנחנו אנשים שיש לנו 70 פנים הכוונה, 70, מעין 70 ממדים, 70 כיוונים. ואנחנו אנשים שיש לנו, יש הרבה יותר פנים, יש אינסוף פנים, אתה היה אדם ממקור אינסופי. אבל הקדוש הוא גילה לנו 70 פנים, כי הם רלוונטיים לחיינו. ומתוכם אנחנו יכולים לתפוס בדרך השכל הרגיל, לפי דלות ממדינו. אנחנו אנשים שחיים בעולם תלת ממדי, ויש לנו כמה ממדים בודדים שאנחנו תופסים. אבל כשקיבלנו מסיני, קיבלנו את זה ישירות מהקדוש ברוך הוא, את עיצומה של תורה על 70 ממדיה. כל עוד שהתלמידים שימשו כל צורכם, אז הם קיבלו כל אחד מרבו, וזה מה שנאמר, כל מי שלמד ושנה ולא שימש תלמידי חכמים, הרי זה עם הארץ. ולכן מי שהמשיך את משה, זה לא מי שהיה תלמיד שלו בלבד, אלא מי שהיה משרת משה. והגמרא אומרת, אחד החכמים אומר, אני קיבלתי חוכמתי מזה שראיתי את כל לידי רבי. אם הייתי רואה את פניו, כמה הייתי חכם יותר. אבל מי שרבו התלמידים שלו שימשו כל צורכם. והלימוד כבר לא היה בצורה כזאת של התיידדות והתחברות של נפש בנפש, של רוח ברוח, של נשמה בנשמה. ממילא, המימדים של התורה כבר לא יוכלו לעבור בבת אחת על ידי עיצומה של תורה. הציב הקדוש ברוך הוא נשמות שונות בזוויות ראייה שונות. ולכן משרבו התלמידים שלא שימשו כל צורכם, ועתידים חלקים מן התורה להיעלם, רבתה המחלוקת. כי הרבתה המחלוקת זה לא הבעיה שנוצרה מזה שלא שימשו כל צורכם, אלא הפתרון של הבעיה שלא שימשו כל צורכם. הבעיה שלא שימשו כל צורכם זה לא המחלוקת. הבעיה היא שעכשיו לא רואים את עיצומה של תורה המכילה את כל 70 ממדיה הרלוונטיים אלינו. הפתרון היה שרבתה המחלוקת, לכל מחלוקת שזה שם שמיים, סופה להתקיים, כמו שאתה אמרת, אלו ואלו דבר אלוקים החיים.
אז בעצם המחלוקת זה בעצם, כאילו...
זה פתרון בעיה, זה לא בעיה. מחלוקת זה דבר טוב, בתנאי שתהיה לשם שמיים, ובתנאי שלא יהיו גידופים תוך כדי.
אה, אני חושב שאני הבנתי, אני ממש שמעתי פעם נוספת אחר כך, אבל אני חושב שהבנתי את הרעיון. תודה רבה רב, יישר כוח.
ברוכים תהיה.
תודה רבה.
עכשיו איתכם, על הפרשה ועל השבוע, עם הרב מרדכי נויגרשל.
משקיעים בידיעת התורה עם אוצר החוכמה. מבצע מיוחד לרגל שבוע הספר. 30% הנחה על תוכנת אוצר החוכמה. כן, 30% הנחה ועד 36 תשלומים. בין התאריכים זין בסיוון עד א' בתמוז. לפרטים נוספים ולרכישה, חייגו 02-5866-078 או במייל אוצר שטרודל-אוצר.ביז או tzar שטרודל-אוצר.ביז. ניתן לרכוש גם ישירות דרך האתר. אוצר החוכמה. משקיעים בידיעת התורה.
תנופה בשירות, תנופה בכל צד, תנופה, הגעת ליד.
נהגים בנשמה? לתנופה, חברת התחבורה הציבורית באזור בית שמש והשומרון, דרושים נהגי אוטובוס שמחפשים עבודה בטוחה, קרוב לבית, בשכר ובתנאים מצוינים. הצטרפו למשפחת תנופה ותיהנו מקריירה חדשה ומהכשרה על חשבוננו. פרטים באתר או בטלפון, כוכבית 8797, כפוף לתקנון.
גבירותיי ורבותיי, קבלו את העילוי, העילוי של הבית. טורנדו מציגה את המזגן האיכותי והאמין בישראל, בעל טכנולוגיה חכמה ומתקדמת, תו איכות, שירות תוך יום ועד 7 שנות אחריות מלאה. טורנדו, עכשיו הכל מושלם. ועכשיו במבצע, מזגן מבית טורנדו 1 כוח סוס, החל מ-1199 שקלים בלבד. טורנדו.
בנו של אביחי עבר תשאול קצר וגילה כי אביו זכאי לכמעט 500,000 שקלים מהביטוח הסיעודי. הידעת שמבוגרים רבים בישראל זכאים למאות אלפי שקלים דרך הביטוח הסיעודי שלהם, רק שהם כלל לא מודעים לקיומו? לבדיקת זכאות לקבלת הכספים מהביטוח הסיעודי, חייגו חינם, כוכבית 6281, מגן מומחים, נלחמים בשבילך.
הקצבים מירושלים, כל קנייה זו חוויה. קצבים מירושלים, השירות והאהבה.
מבצעי דגים, דג דניס טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. דג פורל משפחתי, 59.90 שקלים לקילוגרם.
הקצבים מירושלים, נבחרת הקצבים של ישראל.
שוט אשר בנחל, דברי הצדיק מאבנאל, בחנון עינה בזאת, אם לא אדאג לכל מה שתבקשו.
בעלי, הוא בחברה שלו, יעול, וכל שנה מקצצים עובדים. ופיתרו אותו, בהתחלה קחתי את זה נורא קשה, התחלתי לבכות, והייתי עם תינוקת קטנה בבית, ואיך? בלי פרנסה, אבל הכל מתו התברך, והנה ברוך השם, הוא סיים לימודים, והוא מתחיל עבודה חדשה. זה ממש הוכיח לי שהרבי יש לו רוח הקודש, והוא שמח בתרונה.
חייגו לניצני הקודש, כוכבית 56 10, כוכבית 56-10.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
בישראל אלפי בניינים מסוכנים למגורים. האם ראש העיר שלכם מטפל בנושא? אתר מגדילים מזמין אתכם להשתתף בדירוג ראשי הערים המובילים בהתחדשות העירונית. חפשו בגוגל מגדילים, דרגו והשפיעו.
מגדילים, ראש בהתחדשות העירונית.
שלום עליכם, מדבר אורי זוהר. אני פונה אליכם בשם אלפי ילדי ישראל, נשמות טהורות שלא יודעות מה זה שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד.
בשעות האחרונות לחייו ביקש הרב אורי זוהר את בקשתו האחרונה, לעזור לארגון לב לאחים לקרב עוד יהודים, ואמר בקולו,
והבטחה לנחת מהילדים שלנו.
נאתרים לצוואתו, זוכים בעזרת השם בברכתו, מקרבים עוד 1,000 ילדים לתורה, לעילוי נשמתו. חייגו עכשיו 1-800-550-300, 1-800-550-300.
עכשיו איתכם על הפרשה ועל השבוע עם הרב מרדכי נויגרשל.
מספר הטלפון שלנו 03-593-93. ערב טוב.
ערב טוב, הרב.
ערב טוב, מבורך.
אנחנו לומדים בצהריים פרק חילק, והתעוררו לנו שם שתי שאלות. קודם כל, כתוב באיזשהו מקום, אני לא יודע איפה, שיש דברים שאסור להתעסק איתם,
לא לשאול מה לפני, מה אחרי, מה למעלה, מה למטה, ורציתי לדעת מה הגדר.
מה בחגיגה?
מה?
מה לפנים, מה לאחור, רואי לו שלא בא לעולם. כן.
סליחה?
כל השואל מה לפנים, מה לאחור, רואי לו שלא בא לעולם. הכוונה היא לנסות להבין מה היה לפני בריאת העולם, שלפני בריאת העולם לא היה לפני, וכל המושגים שלנו נוצרו עם בריאת העולם. כל המושג שאלה נוצר עם בריאת העולם. ממילא שם מסתיימת היכולת ההשגתנו.
אז זהו, אני לא יודע, אז מוסר השיעור אמר שבעצם כשדנים במשהו שהוא לא לפי המושגים שלנו, שהוא לא מובנה במושגים שלנו, זה מה שהגמרא התכוונה בעצם.
אני רוצה להסביר דבר אחד. כתוב, רמח"ל מביא את זה בתחילת הספר דעת תבונות, שדברים שאנחנו לא יכולים להבין בענייני אלוקות, אסור לנו לעסוק בהם. ולמה? כי כשאדם עוסק במשך כל החיים שלו, אתה משקיע זמן, אפילו לא במשך כל החיים, משקיע זמן, לעסוק בדבר שהוא מעבר להשגתו, הרבה יותר קל יהיה שבסופו של דבר, כשהוא לא יגיע להשגת הדבר, שהוא יגדיר את הדבר בצלמו כדמותו, מאשר שהוא יודע שהוא בזבז את הזמן. ולכן זו סכנה מאוד גדולה. אנשים יתעסקו, ישקיעו זמן להבין דברים שהם באופן הגדרתי מעבר להשגותיהם, והם לא יצליחו להבין, ואז הם יגדירו את הדברים בהתאם להשגותיהם ויקצצו בנטיות.
ועוד שאלה שהיה לנו, אפשר? הלו?
כן, כן, אני שומע אותך.
לגבי הגמרא שם בצד א' עמוד א', אומרת סוג של הוכחה לתחיית המתים, מישהו שם אומר לשני, אני לא זוכר מי, צא להר ותראה שיש שם חלזונות, יום אחד יש שם חלזון אחד, ולמחרה השריץ ונעשה כולו חלזונות. המצור שמסבירים שהחלזונות האלו, יש שם גם איזה משהו עם עכבר שהם נוצרים מהאדמה, ושמעתי מאיזה אדם גדול שהוא ראה ברב דסלר, שרב דסלר אומר שבזמן חז"ל שחשבו שיש כזה דבר שחיידקים וכדומה נוצרים מהאדמה, מהאוויר, והיום יודעים שזה לא נכון, וזה נשמע ממש אפיקורסות.
חס ושלום, למה זה אפיקורסות? כל הדברים האלה מביאים משלים, ומשלים מדברים לפי מה שמסבר את האוזן. הרי זה לא מדובר בהוכחה, מדובר על משל. צא וראה, זה משל, זה לא הוכחה. כשאומרים משל למלך, והיום אין מלך. אין מלך היום. מי מלך? עבדאללה, מלך ירדן? זה כלום. אז מה, לכן המשל למלך לא טוב? כי בזמנו היו מלאכים, אז זה היה משל. או, אז הרב דסלר באמת אומר שהחכמים הסבירו דברים בהתאם למה שמקובל בתקופתם, ואם היום המדע הוכיח אחרת, ההלכה לא זזה ממקומה, ומצווה לשמוע דברים אחרים. ויותר מזה החזון איש אומר, שהקדוש ברוך הוא גלגל שהדברים יכתבו בזמן שמבחינה מדעית ככה זה ייראה, כדי שזה יהיה המשל והדמיון. חוץ מזה שגם מה שרואים היום זה לא, מה שהמשל רואה היום זה הכל בחפוף לכלי התצפית של האדם. זה דומה לאותו דייג, חוקר דגים, שהגדיר שדג זה חיית ים בגודל של 30 סנטימטר. שאלו מי גילה לך רע זה, אז הוא אמר, בשבילי חיית ים, דג זה חיית ים שעולה ברשת שלי. מעולם לא עלתה ברשת שהיא חיית ים בגודל פחות מ-30 סנטימטר. שאלו אותו, מה גודל החורים ברשת שלך? הוא אומר, החור הכי קטן זה 30 סנטימטר. גם אנחנו כל הזמן דגים כל מיני רעיונות וכל מיני ידיעות על הטבע, עם רשת מחוררת, ובהתאם לגודל החורים אנחנו קובעים דברים. והקדוש ברוך הוא נתן לנו את הרשת המחוררת הזאת, כדי שיהיו לנו משלים כל דור ודור לפי הצורך של הדור. ולכן אין בזה שום בעיה ושום אפיקורסות. כי הדברים הם נכונים לא בגלל הצא וראה. צא וראה זה רק להמחיש את הדבר. וככה זה נראה. פירוש דבר שדבר כזה שאפשר להבין. הרי בוא נחשוב ככה. כל עוד שהמדע חשב שזה ככה, בגלל שככה עלה בדעתו, הייתה לו בעיה עם זה? לא. אז הוא קבע שזה ככה זה. אז למה בגלל שאנשי מדע ראו שזה ככה, ולא היה להם שום דרך להסביר את זה, אז הם קבעו את זה כחוק, ואילו כשהתורה מסיני אומרת ככה, זה לא נהיה חוק. למה? מה ההבדל?
טוב, תודה רבה כבוד הרב.
ברוכים תהיו.
כל.
למדנו בשבת שעברה, ואנחנו ממשיכים את זה בשבת הקרובה, את עניין לשון הרע. מרים דיברה במשה לשון הרע. הרי לפי הלכות לשון הרע, היא לא אמרה דברים אסורים. הרי היא התכוונה לטובה. נודע לה שמשה פרש מציפורה אשתו, והיא טבעה את כבודה של ציפורה, ואולי דיברה עם אהרון, כדי להוכיח את משה שיחזור בו. וכי היא לא חשבה שזה מה שצריך להיות, עד שהקדוש ברוך הוא לא גילה את אוזנה. למה זה נקרא לשון הרע? תמדו מה שהתשובה היא, שאחד מהיסורים, אחד מהאסין, שמביא החפץ חיים בין ה-14 האסין שעלולים לבטל כשמדברים לשון הרע, אסן מספר 3, בעוד ג' שם באסין, זה בצדק תשפוט עמיתך, שצריך לדון לכף זכות. רבנו יונה אומר, על המשנה והווה דן את כל אדם לכף זכות, שאדם שהוא צדיק מפורסם, שעשה מעשה שנראה לא טוב, אתה צריך להקם את הראש שלך ולמצוא הסבר למה זה, הוא התכוון לטוב וזה באמת טוב, כי כך מתנהג צדיק מפורסם עד שלא מוכח בוודאות מוחלטת אחרת. גם אם אתה צריך למצוא הסבר מאוד דחוק, כמו הגמרא בפרק מי שהחשיך מסכת שבת, שמביאה כמה דוגמאות לכך, כמו אותו הפועל מן הצפון שעבד בדרום והיה 3 שנים רחוק מביתו, ובסוף בעל הבית לא שילם לו את שכרו, כי אמר שאין לו כסף, למרות שאותו פועל ידע שיש לו הרבה כסף, אבל הוא דן אותו לכף זכות. כי הוא חשב, אולי הוא הדיר את כל רכושו לשמיים, למרות שהוא רואה את הרכוש מול עיניו. אמר לו אותו בעל, אותו אדם עשיר, שהעבודה כך היה, שהדרתי את רכושי לשמיים, בגלל בני הור כנוס שלא למד תורה, אתה שדנת אותי לכף זכות, המקום ידון אותך לכף זכות. אז זאת הייתה תביעה, למה לא דנו את משה רבינו לכף זכות? אבל באמת מצד שני, הייתה פה בעיה אחרת, כי הרי זה שלא קם בישראל נביא כמו שעוד, זה אחד מיסודות האמונה, זה העיקר האמונה השביעי אומר, אני מאמין באמונה שלמה, שמשה רבינו היה אב לנביאים, שנבואת משה הייתה אמיתית, ושהוא היה אב לנביאים לקודמים לפניו ולבאים אחריו. וזה יסוד, וזה כתוב בתורה, ולא קם בישראל נביא כמו שעוד, וזה חשוב כדי שיהיה ברור לכולם, שאף אחד לא יכול לבוא ולבטל, או לשנות או להוסיף על נבואת משה. אז איך היא חשבה? כמדוע שהתשובה היא, שהיא חשבה שוודאי משה רבינו הוא גדול מכל הנביאים, וודאי שאף אחד לא יוכל לבטל את נבואתו, אבל הוא עדיין מסוג כל הנביאים. בא הקדוש הוא אמר לה, לא, תשמעי, נביא זה מלשון ניב שפתיים. הדיבור, הנביא זה עילוי של כוח הדיבור. הדיבור זה הכוח המחבר בין חומר ורוח. ולכן האדם נקרא מדבר, כי זה המהות של האדם, חיבור בין חומר ורוח. כי מה זה דיבור אם לא לקחת רעיונות מן הנשמה ולצוק אותם בתוך 5 מוצאי הדיבור הגשמיים? ולכן מילה מקראת מילה, וברית מילה נקראת מילה. כי גם החיבור בין איש לאשתו זה מעין החיבור הזה. כמו שמהר"ל אומר, שאישה זה בחינת חומר ואיש זה בחינת צורה. ולכן מרים חשבה, נביא זה לא סותר. אדרבה, כהן גדול, אהרון הכהן, לא יכול להיות בלי אישה, ואסור לו להיכנס לבית קודשי הקודשים אם הוא לא נשוי ויש לו אישה, שנאמר וחיפר בעדו בעד ביתו, ביתו זו אשתו. ולכן אגם שמשה יותר גדול, אז למה הוא לא אמון על החיבור הזה? בא הקדוש ואמר משה רבי, נכון שכל הנביא מנביאים בבחינת רוח, שקשורה לדיבור שנאמר רוח השם דיבר בי, שנאמר ויהי אדם לרוח ממללה, אבל משה רבינו הוא מעל זה. הוא בכל ביתי נאמן, הוא כבר מעל, ולכן משה רבינו גם היה לא איש דברים, כי הוא היה, הנבואה שלו הייתה מעל בחינת הדיבור, ולכן משה רבינו בהחלט אמור היה לפרוש מאשתו, ואת זה לימד הקדוש ברוך הוא מרים בדרך הקשה, על ידי שהייתה מצורעת, וצרעת זה מעין התנתקות של הרוח מן החומר, מעין מוות מקומי. ובשבת פרשת שלח עם הלשון הרע על ארץ ישראל, ואנחנו הגענו לסוף התוכנית שלנו. תודה לכל אלה שהיו איתנו, תודה לכל השאלות ולכל השואלים, תודה לכל הצוות של רדיו קול חי. המשך שבוע טוב לכולם ולילה טוב.
כבר 25 שנה, קול חי תמיד איתי. כי דלת שקטה יותר היא דלת טובה יותר.
איש נדלן, יזם, עורך דין, זו ההזדמנות שלך לפגוש, להכיר וליצור חיבורים עסקיים עם צמרת עולם הנדלן. כנס הנדלן השנתי של אתר מגדילים מגיע לירושלים, 27 ביולי, כ"ח בתמוז, במלון רמדה. הזדמנות אחרונה לרכישת כרטיסים במחירה המוקדמת. התקשרו עכשיו, כוכבית 5931, כוכבית 5931.
קונקורד, כל העולם בשבילכם.
קונקורד.
קונקורד, משכן האירועים של גוש דן, 03-677-6600. קונקורד, קונקורד.